ברוכים הבאים לפרק 261 של הכפית, הפודקאסט לאוהדי ליברפול בישראל, הפודקאסט לאוהדי סוג של הצלחות בישראל, מקליטים, לא מקליטים, כמה מקליטים, תקופה מורכבת, קשה, לאוהדי ליברפול וישראלים כאחד. כן, היינו רוצים להקליט אולי קצת יותר, והיינו רוצים שזה יקרה, אבל פחות מסתדר כרגע, אבל ברגע שמסתדר וחשוב לנו ואנחנו רוצים ואנחנו מרגישים אתכם, אז אנחנו פה, ולכן אנחנו גם מקליטים את הפרק הזה, ובתקווה שתשמעו אותנו גם בקרוב. יש לנו כמה דברים מעניינים לדבר עליהם היום. אנחנו נדבר גם על הסיפור של המשחק אתמול, אנחנו מקליטים יום אחרי המשחק מול טוטנהאם, ובכלל, החיבור שלו למשחקים האחרונים, שלא הקלטנו אחרים, ויש קצת סיבה טובה למה לא, בכל זאת. אירוע מעניין שקרה בסופש הזה בליברפול, שקשור אלינו מאוד. כמובן שנדבר גם כי חייבים סוף סוף על המינויים החדשים בליברפול, יש לנו מאמן חדש שהולך להיות בשנה הבאה, הולך, אמור להיות מוכרז ככה, נכון? בימים הקרובים, שבוע קרוב.
כן, הוא אמר הדיבור. שבקרוב.
כן, אנחנו מדברים כמובן על ארנה סלוט, ולא על אריק טן האג, אבל אפשר להבין את הבלבול. היה כבר את ההכרזה, דיברנו על זה, על ריצ'רד יוז, שהולך להיות המנהל המקצועי הבא של ליברפול. אמרנו שנרחיב, הבטחנו שנרחיב, נרחיב היום, וכמובן איך אפשר שלא, גם על, קצת על מייקל אדוארדס. ובכלל, איך כל הדברים האלה יחד, מכוונים או גורמים, איך אנחנו רואים את ליברפול של העונה הבאה, דרך יותר מקצועית, פחות מקצועית, של אוהדים בעיקר, כמו שאנחנו אוהבים להגיד, אולי גם נביא לכם אנשים שידברו לא בתור אוהדים בהמשך, בעתיד הקרוב, אבל אי אפשר להתחיל בלי להציג את הפאנל שלנו להיום. רותם זמורה, מה קורה?
אהלן וסהלן. כרגיל, מקליטים, מקליטים אחרי ניצחון.
אין, לא מכירים דרך אחרת.
אין דבר כזה, להקליט אחרי הפסדים.
לא מאמינים בהפסדים.
חיכינו עד שהגיע הניצחון כדי לחזור להקליט.
וגם זה בלי רחמים, כמו במשחקים. גיא רגב, מה קורה?
אני בים.
כולנו בים. חושב שאין דרך אחרת להגדיר את זה. חושב שהתחושה ככה הייתה גם לפני טוטנהאם.
למרות שקריר עכשיו בחוץ, לא מזג אוויר לים.
מה זה המזג אוויר בשבוע האחרון הזה? אז היה. לא הבנתי.
גם יש לי בעבודה מרפסת, קומה 24. ואתה יוצא, ואתה מצפה כאילו, זה נעים וזה, קופה לי תחת.
אז אני אספר לך משהו, לא קומה 24. אני עברתי דירה בשבוע האחרון. כיף, כיף, דירה בניין חדש, לא בניין בין 200.
עם ממ"ד.
עם ממ"ד.
ועם חנייה.
חשוב בתקופתנו. עם חנייה גם חשוב מאוד בתקופתנו, במיוחד ברמת גן.
אבל בלי מחסן, אז אין לך איפה לשים את גג פה ונוניז.
יואו, אני... את נוניז אולי במקום אחר נשים אותו. חדר זבל גדול יש, או שהודיע זה במקום. אבל קומה שישית. ומרגישים רוח כאילו קומה 24 בשבוע הזה. תקשיב, אתה שומע כל השבוע. שומע את הרוחות בטירוף. אנחנו בלי מזגן כל השבוע הזה, חנות פתוחים, אתה לא צריך כלום. אז ככה, והקבוצה הזאת גם מרגישה קצת כמו רוח פרצים. פרסה לנו לבית ועשתה לנו איזה בלגן, ומרגיש קצת מוזר. אז בואו נתחיל לדבר על הקבוצה הזאת, וכאמור נתחיל רגע עם העניין האקטואלי. אתה רוצה רגע להתחיל לפני, בכלל שאנחנו מגיעים למשחק על מה שקרה רותם בערב לפני?
מה שקרה, אתה נדבר כאילו...
אירוע, איבנט.
זה ליטרלי אירוע.
היה איבנט.
גאלה.
גאלה.
גאלה, כן.
גאלה חיימוביץ'.
אוי ואבוי. ליברפול בכל שנה, במשחק הבית הלפני האחרון של העונה, זאת אומרת לפני המשחק שהיה נגד טוטנהאם, מערכת אירוע שנקרא Black Tie Dinner, או כאילו זה הטייטל שלו, עבור חוגי האוהדים של ליברפול ברחבי העולם. מזמינים כמה אנשים מכל חוג אוהדים, או מרוב חוגי האוהדים שמפוזרים ככה לליברפול ברחבי העולם וברחבי האנגליה, לארוחת ערב פנסית באנפילד, מסתבר, נערך ממש באצטדיון עצמו, באולם שם של ההוספיטליטי, מי שמכיר, מכיר.
מאחורי הדוכן של הנקנקיות.
לא, לא, בטח בלם של השחקנים, לא?
לא הייתי שם אף פעם, אבל זה נראה קצת כמו מנהרה כזה, עם גג תעשייתי כזה.
אוקיי. אז זה לא הלאונג' של השחקנים.
זה לאונג' של, לפי מה שהבנתי, של ההוספיטליטי. מערכים שם אירוע עבור חוגי האוהדים ככה, שעשו קצת מיגלינג, יכירו, מביאים גם איזה שחקן עבר או שניים, השנה היו את סמי היפיה ואמיל הסקי.
די.
כן, הביאו אותם ככה להיות אורחים בארוחה, ואחרי כמה, זה מגיע העונה, אחרי כמה שנים שלא היה בגלל הקורונה, החזירו את זה העונה, וחוג האוהדים הרשמי שלח נציגות, יושב הראש שלנו, שר כהן עם בת זוגו גל, חבר החוג המכובד טל סיוון, שהיה לפני ימים ימים התארח אצלנו פה בפודקאסט הקפית, נראה לי איזה פרק 7-8, משהו חד ספרתי כזה, באמת לפני ימים ימימה, גם עם בת זוגו מור, וכמובן חברנו פה לקפית שחר, הוצאנו ככה את המשלחת הזאת, כמובן החשבונה, מועדון הקמצני שלנו שלא משלם אפילו על רישיון בזום, לזום, המקסימום שעשו זה אוכל על חשבון הברון, אז יצא ככה משלחת מאוד מכובדת לאירוע הזה, אז הייתה להם ארוחה ביום שבת שלפני המשחק, וכרטיסים למשחק עצמו נגד טוטנהאם.
מה יותר מעניין, הגאלה או המשחק?
ברור שהגאלה. שמע, זה היה...
אני... בליברפול אי אפשר ללכת לים, נכון? אין מה לעשות שם בתקופה הזאת בים עכשיו.
לא, כפו. לא. האמת ש... אבל גם את לחלך בעיקרון, אתה יודע, היו עונות שכן היה...
קודם כל ללחלך, מגיע עם ללחלך.
שכן היה... המשחק היה יותר מעניין מהגאלה. פשוט עכשיו, זה שאתה יודע שאתה בדיוק מסיים...
או שהמשחק לא רע, כן?
כן, בסדר, אבל אתה יודע.
המשחק מעניין, כבר חסר...
הגול של ארווי, היה יותר שווה מהגאלה?
לא.
אני גם חושב שלא.
שמע, בסופו של דבר...
אם היה מאבק אליפות, המשחק היה יותר מעניין.
כן ולא, תראה, זה קצת תחרות לא הוגנת, אבל שמע, זה אירוע, כאילו זה חוויה מאוד שונה ומיוחדת. להגיע, לראות חוגי אוהדים אחרים, לפגוש את נציגים מהמועדון, למרות שהמפתים כמובן, לא נדבר על קלופ אפילו, אבל גם שחקני הווה וכאלה לא היו. אבל באמת חוויה מיוחדת. הזמינו גם אותי כשקיבלנו את הקצרות לחוג, כתבתי קצת בטוויטר על למה סירבתי בסוף. שילוב של זה יוצא יקר רצח והרבה מאוד חוסר חשק שמגיע בעקבות האירועים שקרו עם המועדון החל מהשביעי באוקטובר. באמת אני חושב שאחד מהדברים הטעונים בכל הסיפור הזה מבחינתנו כחוג האוהדים הישראלי זה להגיע לשם בתור חוג האוהדים הישראלי. זה בלי בושה, אף אחד שם לא אנחנו ולא המועדון הסתיר את הסיפור הזה. הציגו את חוגי האוהדים והיה שם בזמן הקראת שמות חוגי האוהדים שנוכחים במפגש, היה שם רגע של חברנו טל סיוון דיווח שהיה רגע של מתיחות, כשקריאו את השם שלנו, איך הגיבו לזה? חוג האוהדים של ליברפול בישראל, הוא אמר שלשמחתנו זה היה שום, היו שם רק מחיאות כפיים, מחיאות כפיים שקיבלו גם חוגים, אוהדים, חוגים אחרים משאר מדינות העולם, לא משהו יוצא דופן, אבל גם תקריות כאלה ואחרות שקצת חששנו מהם לא קרו, לשמחתנו הרבה. יש שם באמת כמה סיפורים שאת הקשר שלי לליברפול קצת תקנו, כי אני חושב שהרבה מאיתנו שעוד נשארו אוהדי ליברפול, התכנסנו לתוך הזהות שלנו כאוהדי ליברפול, ואני לפחות אישית חווה עכשיו ריחוק הרבה יותר גדול מכל מי שהוא אוהד ליברפול, אבל לא אוהד ליברפול ישראלי. והיו שם סיפורים באמת יפים על מפגשים עם חוגי אוהדים של מלזיה לצורך העניין, לא חובבי ישראל גדולים שהיו מאוד נחמדים. מי שישב עם נציגות חוג האוהדים שלנו בשולחן, היו חבר'ה עירים, גם כן לא מדינה שהיא ידועה בחיבתה גדולה, וגם כן אמרו שאהבו אותנו מאוד, והראו המון אהבה ותמיכה. אז באמת, אירוע שיש בו הוא מיוחד, ומבחינתי גם היה מאוד מרגש מבחינה הזאת. אני מקווה שנוכל להביא לפחות את שחר לאחד מהפרקים הקרובים, שיספר קצת יותר מחוויה אישית איך זה קרה. ובאמת, לקראת המשחק עצמו, נשלחו לנו תמונות של, גם כן תמונה מאוד יפה שהעלינו, שהעליתי בטוויטר של סער עם חולצה לזכר רועי מונדר, מחובק עם שחר עם חולצה לזכר אחיו יובל יפה, מחוץ לאצטדיון ובתוך האצטדיון. כל הסיפור הזה ביחד באמת מתכתב בצורה מאוד מיוחדת עם, עם מה שעברנו העונה בתור אוהדי ליברפול בישראל, ואני באמת כאילו שמחתי ועשה לי טוב על הלב לשמוע את החוויות הבאמת חיוביות שהיו להם שם, גם סתם מתוך האירוע עצמו וגם כישראלים שיצא להם לפגוש בחוגי אוהדים אחרים, והחום והאהבה והתמיכה שקיבלנו מהרבה מאוד אנשים, כולל חוגי אוהדים מאוד לא צפויים, כמו מלזיה לצורך העניין. באמת, מבחינתי, אחד מהאירועים המרגשים והמשמעותיים שהיו לי כאוהד, וזה רק כצופה מהצד ושומע סיפורי עדות, מה שנקרא, ממי שהיה שם. שוב, מקווה מאוד 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 ששחר יהיה פה בקרוב ויספר לנו קצת יותר.
טוב, אז אנחנו באמת מקווים שזה יקרה, וננסה, נשתדל שזה יקרה בקרוב. נעבור למשחק טוטנהאם, ואני חושב שאין מה לדבר יותר מדי על המשחק עצמו, נזרוק כמה דברים בקטנה, אבל אני חושב שגיא, גם אתה מעדיף להסתכל על זה רגע כפרספקטיבה רחבה יותר, יותר על המקרו.
הבטחנו טופ פור.
האמת שאת הטופ פור הבטחנו עוד לפני המשחק.
הבטחנו את המקום השלישי.
שווילה הפסידה. גם זה קרה לפני המשחק.
הבטחנו את הים.
עכשיו אפשר ללכת לים בלי מציל.
כן, כשטוטנהאם הפסידה לצ'לסי, ליברפול הבטיח את המקום הרביעי, גם בלי קשר למשחקי הפרשי שערים, שגם ככה היו עם סיכוי קלו שיקרו, ושנייה לפני המשחק, וילה הפסידו, וליברפול הבטיח את המקום השלישי. אגב, מתמטית ידענו יכולה לקחת אליפות, אבל משהו אומר לי שזה יסתיים ביום שבת הקרוב. כן, תשמע, אני רוצה באמת להגיד משהו, כי עברנו סדרה של משחקים איומים ונוראים. אני חושב שהרבה פעמים צריך להסתכל על, על קבוצה. אני חושב שאם בתחילת העונה מישהו ימר פה על אליפות, בתחס קורא לו גיא רחמים וזהו. אני לא חושב שמישהו...
הוא לא ימר על אליפות, הוא ניבא אליפות.
הוא ניבא אליפות, נכון, סליחה. הוא ראה אותה בחלום.
התגלה לו בחלום, זה
כן. שם. התגלו לו הרבה שטויות.
אני חושב ש... זאת אומרת, כמו שאוהדי בורנמוס לא מדמיינים את הקבוצה שלהם לוקחת אליפות, וזה קשה להגיד את ליברפול, ליברפול היא לא קבוצה ש... מה שנקרא, בקלימה הנוכחי של הכדורגל, היא לא קבוצה שכל עונה יכולה להתחרות לאליפות. עכשיו, יש שתי דרכים לבנות קבוצה לאליפות. ולבנות קבוצה לאליפות זה לא תהליך שקורה בעונה אחת, הוא גם לא קורה בשתי עונות, אלא בהרבה יותר, וסתם תזכו בכמה זמן ארטטה נמצא בארסנל, עד שהם התחילו לראות כנדרש. אחת, זה שיטת שאנקלי. אתה בונה קבוצה, זה לוקח חמש עונות, אתה משום מה נשאר איתה עוד חמש עונות, ואז אתה מנקה את כל השחקנים, ובונה קבוצה חדשה. השיטה השנייה היא שיטה של פייזלי, שקיבל קבוצה מוכנה משאנקלי, ובעצם כל עונה היה מחליף שני שחקנים, ובצורה כזאת היה תחרותי שתי עונות מתוך כל שלוש. אני חושב שהתוכנית המקורית של קלופ בליברפול הייתה לעשות את שיטת פייזלי. אני גם התבטאתי ככה לא מעט במהלך בפרקים ובעונות
שעברנו. במהלך השנים הרבו כן. שבהם אנחנו מקליטים.
בדיוק. ואני חושב שהקורונה דפקה את זה בצורה איומה ונוראה, ובעצם מה שקרה, מה שבעצם דפקטו קורה לליברפול, זה שהיא הייתה צריכה להחליף את רוב השחקנים שלה, את כל השחקנים שלה, בעצם לבנות קבוצה 2-0 מחדש. אני חושב שהעונה שעברה היה בעצם העונה הראשונה של הפרויקט החדש הזה. אני חושב שבעונה שעברה נבנתה חוליית ההתקפה, דווקא בהגנה הוא לא היה צריך להחליף שחקנים, אבל הוא, מה שנקרא, הביא את קונתה, הביא אותו לאן שהוא נמצא, והכל היה סבבה, מה שנקרא, חילוף אחד סבבה, אבל את ההתקפה, העונה שעברה, החלפנו באופן מלא, והשנה החלפנו את הקישור באופן מלא. ועונה הבאה, אם קלופ היה נשאר, אז כבר היה אפשר להיות הרבה יותר אופטימי למה שקורה, בכל אחד עם דעותיו על שחקנים כאלה ואחרים בסגל. אני חושב שמבחינתי לפחות, גם בעיקר שהוחלפה, זאת אומרת, זה לא שהחליפו, נגיד, עונה שעברה שני קשרים וחלוץ, והשנה החליפו קשר ושני חלוצים. על העובדה שבעצם בכל עונה החלפנו חוליה באופן מלא, זה קרה באופן, ואני מדבר מעשית לחלוטין, כן, לא על פנטזיות של אוהדים שכל שנה אומרים אני רוצה אליפות. גרם לזה וגם את זה התבטאתי הרבה במהלך העונה, שכל העונה הזאת היא נס אחד גדול, שבכלל ליברפול הייתה במאבק האליפות עד לפני המשחק נגד אטלנטה. ואני קראתי המון המון ביקורות, שכאילו הקבוצה לא מאומנת, וששחקנים לא פה, ושחקנים לא שם.
קראת ביקורות קוראים להם מורחו.
לא רק מורחו אגב. זה נכון שהוא אחד מהם, אבל לא רק מורחו.
כולם צודקים.
יכול מאוד להיות. אני חושב שמה שקרה לליברפול זה שפשוט לא סיימה את בכלל הבנייה של הקבוצה. אני חושב שמבחינתי זה לא מפתיע שהבומבה שקרה לליברפול קרה דווקא במשחק מול אטלנטה, שזה קבוצה גם מליגה אחרת ולא בפרמייר ליג, כי פשוט ליברפול לא מוכנה עדיין להתעמת עם כל התסריטים האפשריים שהיא נתקלת בהם. וגם צריך להבין, אני חושב שהתסריט הראשי של ליברפול נבנית עליו היא התסריט שנקראת אבו דאבי, ואנחנו ראינו את זה במשחק באנפילד, שאם בתכלס 8 שחקנים חדשים בעונה הנוכחית, אם זה 3 שחקני הקישור ו5 מחליפים, ועוד ממש ממש צעירים, ודווקא נגד מנצ'סטר סיטי ליברפול נראתה פשוט נהדר, ואיכשהו דווקא נגד אטלנטה היא נראית אחרת, היא נראית קטסטרופלית לחלוטין. ואני חושב שזה קשור מאוד לנקודה במחזור, בגלגל החיים הזה, של קבוצה שנבנית מחדש, של ליברפול נמצאת בה. את התסריטים הראשיים, העיקריים, שקלופ בונה את מה שנקרא את ה-80% שאוהבים תמיד להגיד, זה ליברפול כבר עושה. את ה-20% ליברפול כבר לא עושה. ולכן מבחינתי זה לא מפתיע שהמשבר הגיע דווקא מול אטלנטה, שליברפול פשוט לא יצליח למצוא שום פתרון לשום דבר. כשמחברים את זה למשהו אחר שדיברנו עליו, וזה המקום של להגיד, אמרתי לכם, כי בדרך כלל לא קורה, לכמות המשחקים של ליברפול שיחקה, בגלל שהיא לא ויתרה על גביע הליגה, ובגלל שהיא לא ויתרה על הגביע, אני חושב שזה היה משבר אחד יותר מדי, ממה שהכוחות של הסגל הזה, גם פיזית וגם מנטלית, יכלו להתמודד בו. ושם ליברפול בעצם איבדה את מה שקרה לה במהלך העונה. אני שוב אומר, אני חושב שאם קלופ היה נשאר, הייתי מאוד מאוד אופטימי לעונה הבאה.
עכשיו אתה רק אופטימי.
כיוון שמגיע מאמן חדש, אני חושב שכל הסיפור הזה בעצם יתחיל מחדש. אני חושב שהעונה הבאה, לפחות בטח ההתחלה שלה, בטח חצי העונה הראשון, יראה עוד פחות טוב ממה שראינו העונה. אני לא יודע מה שראינו דווקא בחמישה משחקים האחרונים, אבל ספציפית, זאת אומרת, היכולת של ליברפול להתמודד על המקומות הראשונים, בטח מול פפ, ובטח מול ארסנל, כמו שהיא נראית, אני חושב שאנחנו לא, אנחנו נהיה במקום השלישי ברמת הדפיות.
אני אסכים איתך, ואני אסכם את זה בכמה משפטים קטנטנים. א', קבוצה שעוברת תהליך בריא, זה מתחיל מבלגן, כי אתה מנסה לבנות שם משהו, ואף אחד עוד לא יודע בדיוק מה, זה נראה מאוד מבולגן ולא טוב.
זה מה היה בעונה שעברה? לדעתי לפחות, סליחה, זה בשביל לדעתי היה בעונה שעברה.
בעונה שעברה הייתה מזעזעת.
נכון, בלגן.
כן, זה מה שקרה בעונה שעברה. אתה מתחיל בלגן, מזעזע, לא נראה טוב, לא ברור מה קורה, אתה עובר לשלב שבו אתה יודע לנצח בתנאים שלך, מה שנקרא נגד טוטנאם, כשבאים לשחק נגדך פתוח, כשבאים להניע נגדך כדור מאחורה, שאתה יכול לחטוף אותו, כשנותנים לך לשחק את הכדורגל שלך, ובסוף מגיע השלב האחרון שבו אתה יודע לנצח הכל, מה שנקרא, ליברפול 19-20, תנסה ללחוץ אותה גבוה, נשחיל אותך, תנסה לשבת מאחורה, גם נשחיל אותך, הכל בסדר. זה מהלך התקדמות של קבוצת כדורגל בריאה, לא לדוגמה מנצ'סטר יונייטד. וכרגע, כמו שאמרת, אנחנו נמצאים שם איפשהו באמצע, כשבאים לשחק את הכדורגל שנוח לנו לשחק נגדו, שוב, טוטנאם, זה נראה לא רע בכלל, כשבאים לעשות אנטי על מה שאתה עושה, עיין ערך אטלנטה, זה שוב נראה מאוד לא טוב.
כן, ויש את אגב...
הדבר קצת יותר אופטימי, זה כששתי קבוצות באות לשחק כדורגל יחסית דומה, שוב, ליברפול וטוטנאם, בדרך כלל איכות הסגל והשחקנים זה מה שקובע. וטוטנאם קבוצה לא רעה בכלל, עם שחקנים לא רעים בכלל, ועם כמה שקטנו בתקופה האחרונה, או אפילו קצת יותר מתקופה האחרונה, הרבה מאוד מהשחקנים שלנו, במשחק נגד טוטנאם היה די ברור מי הקבוצה יותר טובה מבחינת, אפילו מבחינת חומר גלם של השחקנים. אז מי שקצת נכנס למראה שחורה ופסימיות בגלל הכמה מחזורים האחרונים, ופתאום היה נראה לרגע שיש אולי שניים, שלושה שחקנים שמתאימים, שאפשר לבנות עליהם את הקבוצה הבאה, קיבל פה קצת יותר פרופורציה, ושוב, מבחן שבו אתה משווה שתי קבוצות יחסית דומות, ויש פה פערי איכות ברורים לטובתנו, צריכים לתת קצת אופטימיות לעתיד. זה מבחינתי,
כאילו
זה
מסכים של... את טוטנהאם מבחינתי. של ציפיון, אני חושב שבתחילת העונה, רוב המוחלט של הולדי ליברפול היה שמח במקום 4, פתאום ליברפול מצא את עצמה מקום ראשון ממש בסוף העונה, מאוד מאוד קרוב
לכמה חזורים. אבל מה שאתה עושה פה זה תירוצים של אוהדי ארסנל מהעונה שעבור.
אני רק רוצה להגיד שכאילו...
מצאת את עצמך כבר במקום.
באנו לדבר על טוטנהאם, רציתי מקרו 4-5 מחזורים אחורה, כאילו הגענו לסיכומי עונה ויצאנו לים ובואו נדבר ומה יהיה.
אמרת לך אני בים.
אני שנייה אתן רק את הזווית שלי. יותר מזה אני אתחיל קצת עם טוטנהאם, בסדר? קודם כל נפרגן עוד פעם לארווי אליוט, מנחה מהכפרה עליו, איזה גול פנטסטי. כל העונה הזאת הוא מחפש את השערים האלה, הוא מת להפקיע, הוא מת שיהיה שם זה, אם גם הגול הזה היה עוד יותר משמעותי ככה מנצח את המשחק, בכלל היה עושה לו מדהים, אבל כיף לראות את זה, ואני רק מחכה לעונה הבאה שהוא הולך להתחרות עם סובוסלי, להמשיך להתחרות על ההרכב, אני חושב שייצאו שם דברים פנטסטיים. אני רוצה רגע לדבר על העניינים ש... שימו להפך מחזורים אחרונים, אחד המחלוקות הגדולות בליברפול גאקפו, פתאום פותח יותר, משחק, מצליח בשל, מצליח להפקיע, וזה. הכל דינמי, וזה הסיפור הזה שהדינמיות חוזר, הכל הולך, הכל בא, אי אפשר לדעת, אי אפשר להבין שום דבר. היו בכלל כמה שחקנים שפתאום אתה רואה שדברים טיפה כאילו אולי השתחררו להם בגלל הירידה של הלחץ, ואין ספק שעליהם קשה מאוד להתמודד עם הלחץ הזה. ודבר נוסף שהוא כאילו משחק לא משחק, אבל אני חייב להתייחס אליו רגע לפני שאני ממשיך, זה הסיפור עם דרווין נוניז.
כן.
שקשה לי מאוד להתעלם מהדבר הזה. קמתי היום בבוקר, פתאום דיבורים על זה שדרווין מחק את כל התמונות שלו, של ליברפול מהאינסטגרם. בעצם כשתייחסים היום לאינסטגרם, רואים רק תמונות שלו או מהבית כזה, חיים פרטיים או אורוגוואי, כאילו מעולם לא היה שחקן בליברפול, או בקבוצה אחרת. ואחרי זה התחילו דיבורים על זה שהוא קיבל המון המון תגובות אחרי המשחק אתמול, מרמת האחרה של שחקן, תעזוב את ליברפול, להעיף אותו, ועד לרמת ה-death threats כאילו, שאימו על חייו בשורה התחתונה. אני לא יודע להגיד לאיזה רמות זה הגיע, אבל היינו כבר בדיון הזה לפני בערך שנתיים, על שחקן ליברפול צעיר שקיבל המון המון ביקורת על המשחקים הראשונים שלו, והיה לו פשוט לצליח להתמודד עם הדבר הזה. באמת אנחנו מבינים כמה פעמים שחקנים מתמודדים עם קשיים מנטליים שהם מעבר לספורטיביות הרגילה, וזה מטורף, וכמה שאנחנו יכולים להיות חלוקי דעות על שחקנים, לאהוב אותם, לא לאהוב אותם, לרצות שיהיו בליברפול, לא לרצות שיהיו בליברפול, לכעוס עליהם, הכל בסדר. צריך לדעת לייצר את ההפרדה הזאת בין התחושות שלך של המשחק ואחרי המשחק, ואיך אתה אחרי זה גם מקיא את זה על השחקן עצמו. אנשים, פרופורציות בחיים, בבקשה. באמת קשה לי לראות את זה על כל שחקן. דרך אגב, דיברו, היו המון ביקורת בכל מקום, במיוחד בתקשורת הישראלית, על הסיפור על מגווייר, כמה צחקו עליו וכמה צחוקים האלה עוברים את הגבול. זה לעבור את הגבול. בסדר? להגיע לסיפור הזה של שמאיימים לו על החיים, זה באמת מוגזם. גיא, אתה רוצה להוסיף על זה משהו?
כן, אני חושב שכאילו... אוהדים שלך, אני לא יכול לדמיין באמת, אני באופן האישי.
אגב, גם לוברן קיבל...
נכון.
אביוז רציני.
נכון, גם קריוס.
לרמת ה, כן, איומים ו...
אני באמת לא מצליח להבין אוהדים שלך שיורדים, מראים לך את החיים, וספציפית על נונז, אני שוב אומר עוד פעם, אני לא מצליח להבין אף תסריט שיורדים על שחקנים, אבל ספציפית על נונז זה אפילו שחקן שאין שאלה בכלל שאת מה שהוא מסוגל לעשות הוא עושה על המגרש. כאילו אתם מסתכלים על איך הוא משחק, איך הוא נלחם, איך הוא פה, איך הוא שם.
הוא באמת רוצה, הוא באמת בא עם פשן, הוא באמת מתאמץ. אתה לא יכול להגיד שהוא מזלזל.
כאילו, במידה מסוימת זה כאילו... זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד... הוא באמת מביא את ה-100% שלו על המגרש. עכשיו, זה ה-100% שלו, מה אתם רוצים ממנו? שכאילו זה. אני חושב שזה... אז על אחת כמה וכמה, זה נבזי בצורה איומה ונוראה.
אני אגיד ככה, בתור הייטר של דרווין ומשחיר סדרתי ברשתות החברתיות, יש הבדל מאוד מאוד גדול בין הסוג של בנטר פנימי שהולך פה לבין ממש ללכת לפוסטים של השחקן ולקלל אותו אישית, וכאילו, לעשות אביוז לך ב... כאילו, אביוז אישי בפנים של השחקן מכוון אליו, ובאמת עם כאילו, רוע ושנאה, כאילו, זה אני לא מבין מאיפה. כאילו, אני חושב שדרווין... טמבל רציני, IQ נמוך ואימפולסיבי, ולא יודע כמה אני נהנה ממנו בתור שחקן ליברפול, אבל מפה ועד באמת ללכת ולעשות את מה שעשו לו תהום פעורה, וזה באמת גועל נפש אחד גדול. זה אנשים שאני לא יודע אם... הטייטל אוהדי ליברפול, אוהדי כדורגל באופן כללי, זה משהו שהם ראויים להחזיק בו. אני כן קצת אגיד, אני חלילה לא עושה פה האשמת קורבן או משהו, אבל כאילו האופן שבו נוניז התנהל סביב זה, זה חלק ממה שקשה מאוד לנוניז באופן כללי בקריירה שלו בליברפול.
הקריירה כרגע מאוד קצרה בליברפול, צריך להגיד.
אבל כבר לא כזו קצרה, זה כבר שנתיים.
שתי עונות זה לא הרבה.
בסדר, אבל יכול להיות שגם בקריירה שלו באופן כללי. האופן שבו הוא לוקח את הדברים שלא מצליחים לו, גם טרנט, כאילו לא כתב, גם טרנט קיבל אביוז. הרבה מאוד שחקנים קיבלו אביוז, לא נדבר גם סלח עם הסרטון השנוי מחלוקת שלו או מה שזה לא יהיה.
בתמונות חגמולת שלו.
גם בתמונות חגמולת שלו, זה מהעולם הערבי יותר, למרות שגם מאוהדי ליברפול מהעולם המוסלמי. שחקני כדורגל עוברים אביוז. זה חרה של דבר, אף אחד שעושה את העבודה שלו, לא מגיע לו לעבור דבר כזה, וחלילה אני לא ממית ומזלזל בנזק וכאילו באמת פגיעה ברמה האישית שאנשים עוברים שהם חווים משהו כזה באינטרנט. אבל האופן שבו, אבל היום אין כמעט שחקן שלא עובר את זה. והאופן שבו דרווין לקח את זה בצורה מאוד אישית ונקרא זה אמוציונלית, זה הרבה ממה שאנחנו כאילו רואים אותו על המגרש. שהוא לוקח הכל נורא, כאילו נורא באקסטרים, לטוב ולרע. זה מצליח, אתה רואה אותו חוגג כאילו, כמו פסיכופת, וזה יוצא מכל פרופורציות, וכשלא הולך הבן אדם בתסכול, שזועק לשמיים, ולא סתם הוא עכשיו נמצא במצב, שתשים אותו מול שער ריק על קו השער, והוא מצליח להחמיץ. לטובת דרווין נוניז, גם טובתו כנראה הנפשית, כי זה יכול להגיע למקומות מאוד לא טובים. מאוד מאוד לא טובים, והיינו שחקנים שהקריירות שלהם נגמרו בגלל דברים כאלה, והם צללו באמת למקומות חשוכים ונוראים. אני מאוד מקווה שצריך לפתח קצת יותר רזיליאנס באופן כללי. גם לשיט שהוא עובר ברשת, וגם לאופן שבו הוא משחק כדורגל.
נושא מאוד מאוד חשוב. ואני רגע רוצה להחזיר אותנו למה שדיברנו קודם, למה שאתה וגיא הרחבתם. אני חושב שזה תכף התקשר לנו גם לנושא הבא של הסיפור של המאמן. אני חושב שאחד הדברים, גיא, דיברת על הסיפור של שנקלי ואיך בונים קבוצה והשינויים וזה. אני חושב שאחד הדברים של ליברפול הבינו באיזשהו שלב לפני שקלופ הגיע, וקצת, זה די סמלי גם לאיך שאמרנו דברים העונה וחשבנו שהם באמת ככה, אבל בדיעבד קצת מרגישים אחרת, זה הסיפור של הדינמיות. זה הסיפור של האדפטיביות. סיפור של להבין איך צריך לשנות וכמה ולהשתנות ולהתאים את עצמך לכדורגל המודרני. ואני מאוד מאמין בטווח ארוך ומאוד מאוד לא מאמין בטווח קצר וסיכונים גבוהים מדי. אני חושב שכמו שליברפול ידעו לעשות את האדפטציה באמצע העשור הקודם, אני חושב שליברפול כרגע מאוד מתקשים עם האדפטציה לכדורגל הזה. הם לא הבינו בכלל כמה השינויים קרו ומהר. אני חושב שזה אחת הסיבות שאנחנו רואים גם את השינוי הניהולי הזה והמסגרת שקורה עכשיו עם עם כל השינוי עם מייקל אדוארדס ועם יוז ועם עכשיו עם ארנה סלוט ואיך שדברים הולכים לעבוד, ומעניין מאוד איך הם הלכו לעבוד. אבל אני בכלל לא אומר כמה, אני מרגיש שכרגע בליברפול יש קושי לייצר את ההתאמה הזאת. וזה אחד הדברים שמבחינתי גם יצרו את התופעת לבה הזאת שאני דיברתי עליה, של כדורגל לא מאורגן וקבוצה לא מאומנת ולא מסודרים וכל הדברים האלה. יש שם איזה חוסר הבנה של איזה שחקנים צריך להבין, כמה להשקיע, אבל לא רק עניין של כסף והשחקנים הנכונים, כמו שכאילו הכי קל להגיד את זה, אלא באמת לחזור להבנה של מה המודל הנכון שצריך לעבוד בו בכלל בשביל להצליח. ואני חושב שאחד הדברים שקרו גם לקלופ, וזה לחלוטין השערה שלי, עם העזיבה שלו, זה ההבנה גם שהוא לא יודע להתמודד כרגע עם הכדורגל של היום. אם זה עם התקשורת שכבר פי חמש עוד יותר מאתגרת וקשה מאז שהוא הגיע, וגם ביחס לאיך שהוא התחיל, לחשוב כאילו איפה הוא התחיל במיינס ועבר בדורטמונד והגיע לב, בוא נו, הוא עבר פאקינג מלא, וכל כך הרבה השתנה בקצב סופר גבוה. חווים את זה עלינו בתור אנשים, אני חושב שהוא חווה את זה עוד יותר שם, גם הוא חווה דברים הרבה יותר קיצוניים, ולא סתם גם רוצים, מחפשים מישהו פרש והרבה יותר רלוונטי וצעיר שבא עם גישה אחרת ולא גישה של פעם, כי גם המועדון אולי רוצה להביא איזושהי גישה אחרת והתנהלות קצת שונה. ואני חושב שגם המשחקים האחרונים מאוד מראים את החוסר הזה באדפטיביות. חוסר יכולת של להבין בזמן שהדברים לא כמו שצריך. להיתקע בתוך הבועה ולא לנפץ אותה רגע. ולהיתקע עם העקרונות שעבדו לקלופ לאורך זמן בצורה מדהימה, אבל לפעמים הדבר הזה לא עובד יותר, וצריך לעשות איזשהם אדפטציות, וזה לא היה מספיק טוב. כי לבוא ולהגיד, הבאנו חלוץ כמו נוניז, או הנה אנחנו מכניסים את טרנט ברמה הטקטית להיות עכשיו חצי קשר, זה לא האדפטציה שהיינו צריכים. ועוד פעם, אנחנו מדברים על זה בדיעבד, וזה בסדר, זאת הדרך שלנו כרגע לעשות, אבל תכף נדבר על האם בכלל הדבר הזה יכול להשתנות, כמה הוא יכול להשתנות, אם אנחנו מאמינים שזה יכול להשתנות. ופה נכנס לסיפור שנייה, המינויים החדשים שאנחנו רואים לקראת העונה הבאה, עוד פעם מתוך הבנה שהלכנו לים, ויהיו עוד כמה משחקים וזה nice to have, ואפשר לראות מה יקרה, אבל שנה הבאה יהיה טופ 4. כאילו, יהיה טופ 4 עכשיו, שנה הבאה יהיה ליגת אלופות, יהיה מאמן חדש, תהיה קבוצת קצת שונה, איזו קבוצה אלוהים יודע. השאלה אם אנחנו מתחילים מה-head of the table, או שמתחילים מהרכש החדש והמרענן ארנה סלוט.
לעצם העובדה שהגדרת את head of the table,
הכל, שום דבר לא מקרי, מיסטר.
כמה שהוא, או כ-head of the table, זה אינדיקציה מאוד משמעותית ל...
אז בואו נדבר על זה, כי גם היה שם כוח ומשמעות מאוד... היה לזה חלק מאוד משמעותי בקביעה של מי בכלל הולך להיות המאמן בליברפול, ואולי איך ליברפול בכלל הולכת להיראות בשנים הקרובות. אז קצת על המינוי של מייקל אדוארדס, בכלל זה קצת משהו אחר לחלוטין במפה שאנחנו מכירים אותה בכדורגל. הוא לא בא להיות המנהל המקצועי ישיר, כן הולך להיות השפעה לך, ליברפול הולכת להיראות בקרוב.
כן, ודיברנו על זה, הוא לא עובד של ליברפול, גם הודעה רשמית, כמו שהסברת לי לפני הפרק, לא יצא מליברפול, אלא יצא מ-FSG, וזה לא מקרי. הוא הולך להיות עובד של FSG, והוא הולך להיות ראש מחלקת הכדורגל של FSG. תכלס, כמו של סיטי, יש המון המון קבוצות בת, כנראה שזה מה ש-FSG רוצים, שיהיה להם בעצם כמה קבוצות בכל מיני ליגות. עכשיו אני שואל את השאלה, מה המטרה של הדבר הזה? האם בעצם יש את מחלקת הכדורגל של ליברפול, של FSG, של ליברפול לגולת הכותרת, ואיכשהו כל הקבוצות בנות האלה עובדות בשביל ליברפול, ואז סבבה אגוזים לכל עדי ליברפול בעולם? או לחילופין ש-FSG אומרת, וואלה, כדורגל זה עסק נהדר, אני רוצה דריסת רגל בכל מיני עולמות כדורגל, ועכשיו יש לי קבוצה בכל מיני ליגות. תהיה לי קבוצה בליגה האנגלית, תהיה לי קבוצה בליגה האיטלקית, תהיה לי קבוצה בליגה הספרדית, או אפילו סתם עם ממש היררכיה כמו אנגליה, אוסטריה והולנד, אבל לצורך העניין לא באמת מקושרות אחת עם השנייה. זה רק time will tell. אני מניח שההשערה שלי זה שבאמת הולכת להיות של ליברפול גולת הכותרת, והיתרון הכי גדול של זה בעצם זה ש... על פניו יש מחלקת סקאוטינג אחת לכל הקבוצה הזאת, ולא רק לליברפול. אנחנו כבר מדברים, מתחילים לדבר על איזשהו מנגנון, שגם יודע לאתר שחקנים הרבה יותר טוב, כי פשוט יהיו לו יותר אנשים ביותר מקומות, ומחלקת אחת מסודרת לכמה קבוצות. זאת אומרת, צריך לסוג של, גם אם זה לא היה קבוצה אחת, זה סוג של כמה קבוצות שמשתפות פעולה. ובית, אם תהיה בנייה נכונה, כמו למשל, כמו שאמרתי, הליגה האוסטרית, הליגה ההולנדית והפרמייר ליג, אז אתה גם יכול לבנות שבעצם יש לך מדרג של קבוצות, ששחקנים בעצם עולים למעלה, סטייל מה שרדבול עושה עם זלצבורג ולייפציג. אני מניח שזה קשור לזה, וזאת ההתחלה. פה עכשיו, איך זה ישפיע בעוד אספקטים עולים, פה נדבר קצת יותר קדימה.
רותם?
בגדול, מייקל אדוורדס, השאלות שפתוחות זה באמת מה שגיא אמר. אנחנו מחכים לראות, ואנחנו קרא לזה מלאי תקווה, שמגע ידי הזהב והקסם של אדוורדס, כמו שזכור לנו מהתקופה הראשונה, או מהקדנציה הראשונה שלו בליברפול, יהיה בר שחזור. אני חושב שזה מראה באיזשהו מקום, בטח עם העזיבה של קלופ, וזה מאוד מתכתב עם האופן שבו FSG ניהלו אותנו עד עכשיו, שנעשה פה משהו מאוד מאוד מתודי, לטוב ולרע. מבחינת, אם כבר מקשרים את זה להגעה של סלוט או של כל מאמן אחר, אני חושב, אני מאמין שאלה אם כן נראה פה משהו באמת יוצא דופן מבחינה שלילית, זה מאמן שאנחנו הולכים לראות פה כמה שנים לפחות, או כאילו דעתי שנתיים שלוש לפחות, גם אם התוצאות לא יהיו מי יודע מה.
שלוש בליברפול זה ממש לא הרבה, אגב, ממש ממש לא הרבה.
בליברפול אולי לא, אבל בכדורגל המודרני מאוד כן.
גם אני חושב שזה, עוד פעם, אנחנו, כאילו יש איזשהו ערפל סביב הדבר הזה, יכולים לשאר הרבה דברים. אני גם חושב שאפרופו הרגע דיברתי על המעבר של ליברפול צריכה לעשות, וגם עשתה מעברים בעבר, אני חושב שזה מאוד תלוי מי יש לך ובאיזה פאזה. אני חושב שלדוגמה, ברנדון רוג'רס, הרבה יותר מייצג, מנג'ר כאילו קלאסי ברמת התקופה ומה הוא חווה, מאשר קלופ. לא סתם דיברו על זה כמה קלופ ביחס לליגה כאילו בליברפול, וגם בניטז לא היה כזה הרבה שנים, אוצ'סון אחרי זה. אז אני אומר, זה לא כזה הרבה שנים, זה יותר מהממוצע, אבל זה עדיין לא כזה הרבה. אוצ'סון היה לך דלגליש, אחרי זה היה לך את רוג'רס שהיה שנתיים וחצי שלוש, אז אני אומר, זה לא כזה הרבה.
בטח ובטח אם התוצאות יהיו בינוניות.
זה גם מאוד תלוי בתוכנית. עכשיו, אם ארן סלוט יבוא, ויהיה מדהים, סיכוי טוב שהוא יישאר. אבל זה לא תלוי רק בזה. זה גם תלוי בתוצאות. זה גם תלוי באיך המערכת תעבוד סביב, אם הוא מתאים למערכת, לא מתאים למערכת. התאמה לשחקנים, לא התאמה לשחקנים. אולי הכדורגל שהוא לכאורה מבטיח שהוא מביא מהולנד, זה לא הכדורגל שיהיה בפועל. ויכול להיות שיהיה מאמן בחוץ, שידפוק בדלת, ויגידו, וואלה, הוא השקעה הרבה יותר בטוחה. כמו שאתה מגיע למקום עבודה, שהוא אחלה ממש, תכנת להיות פה עכשיו 5 שנים, ואחרי שנה וחצי, בא לך איזה הצעת משרה מטורפת, שאתה כאילו לא יכול להגיד לה לא.
אגב, לשלילה, או מהזווית הפסימית יותר, שני דברים שהם צריך לפקוח עליהם עין, ולראות שהם לא קורים. א', מתוך המקום של, וזה קצת, מספקולציות וכאלה של איך קרה שאדוורדס עכשיו פתאום חוזר כשקלופ עוזב, חוץ מזה שהוא קיבל איזה טייטל חדש, או טייטל ועוד אחריות ודברים כאלה, וכל מיני פתאום אנשים חוזרים, ויש קולות של כאילו הלך הצורר הגרמני, ואפשר לחזור למקום מושבנו. מהמקום הזה לשים לב שלא מביאים מישהו על תקן, נקרא לזה יסמן.
אני רחוק מלפסול את הסיפור הזה של יסמן, אני חושב שזה
יש מישהו יש מישהו שיודע לעבוד ביחד עם המערכת, שזה גם הקלופ היה בתחילת הדרך, או לפחות בוודאות בתחילת הדרך, מישהו שיודע לעבוד עם המערכת, שבא מתוך מקום קצת יותר צנוע והמבלד, ולא עכשיו שוב, תביא אנצ'לוטי, אנצ'לוטי לא יעבוד עם, עם המערכת בליברפול, ככל הנראה.
אני מבין מה שאתה אומר, דווקא חושב, דווקא הפוך.
לא יודע אם פרסונלית זה, אבל מאמן בעל פיגורה מאוד גדולה, שרוצה לשחק, אני, יש לי את הכדורגל שלי, אני משחק אותו ככה, אני זה, אני זה, אני זה, אני זה. ועל הסקאלה השנייה יש יסמן, שפשוט עושה מה שאומרים לו. אני מקווה שהבאנו מישהו מערכתי שיודע לעבוד עם המערכת, יודע גם להגיד לא ולשים את הגבולות שלו ולעשות כל הדברים האלה. צריך לראות שבאמת לא הביאו פשוט יסמן.
אני חושב
ש... יסמן זה לא טוב.
אני חושב שזה באמת איפשהו באמצע. אני לא יודע להגיד אם זה טוב או לא טוב. אני כן חושב שזה איפשהו באמצע, כי אני חושב ששניים מתוך 3 עקרונות שחיפשו מאוד במאמן הבא, אחד, זה מישהו שיודע לעבוד עם מערכת, כמו שאתה אומר, מתוך הבנה שיש פה מערכת שהיא חזקה, מועדון שיותר גדול מהשחקנים והמאמן, והיא קובעת על בסיס המון המון דאטה חכם ושכל והתווה דרך וראייה לטווח ארוך, אבל מצד שני, היא גם רוצה מישהו עם פילוסופיה ועקרונות ברורים שמתאימים למה שהיא רוצה לעשות.
אז זה מה שאני מקווה.
אני יכול להגיד שדוגמה מעולם שלי, אני אתן שנייה דוגמה, אני עושה אסטרטגיה פרסומית. ואחד המשפטים הקלאסיים אצלנו, זה שאסטרטגיה זה נחמד, אבל בלי אקסקיושן זה לא שווה שום דבר. אם המועדון הזה יודע לתכנן מדהים את כל הסיפור הזה של המועדון והקבוצה, זה אחלה, זה מדהים. אבל זה לא שווה כלום אם אין לך מאמן ושחקנים שיודעים להוציא את זה לפועל. ולכן לא רק הגיוס חשוב, אלא המאמן שידחוף, שישמור על הביטחון, שידע להביא מוטיבציה, שיפתח לשחקנים הצעירים, שיהווה פילוסופיה שמתאימה לכדורגל, כדורגל שהאוהדים יאהבו. בלי הדבר הזה, זה לא שווה.
שוב, ברור.
אם יש לך מישהו שהוא כאילו בא לעשות את העבודה ללכת.
זה התרחיש האידיאלי. מישהו שיבוא ויעבוד בסינרגיה עם המערכת, שהוא מביא את שלו, והמערכת מביאה את שלה, ועובדים במשותף למען הצלחת הקבוצה.
אני לא בטוח שזה המושלם, כי לפעמים, וזה מאוד תלוי מאמן ומועדון, זה עדיין אומר שהוא קבול באיזושהי מסגרת. ולפעמים אתה צריך לתת את האקסטרה אוטפוט שלך, מתוך איך שאתה מאמין, כדי שהדברים האלה במקפיקו, דוגמה קלופ, לדעתי לא יכל לממש את הפוטנציאל שלו שהוא מימש בליברפול, ועוד פעם יגידו שהוא לא מימש. אבל בעיניי הוא לגמרי הביא את הקלופ למקסימום שהוא יכל להביא.
כן.
הוא לא יכל להביא את זה, אם לא היו שנייה משחררים לו את הרסטריקשנס האלה.
לבוא ולתת,
זה לא קורה.
מה שנקרא לבוא קצת ראש בראש עם המערכת, ולהגיד, לא, אני חושב ככה, זו דעתי, ואני מתעקש עליה, זה לא אומר לא לעבוד עם המערכת. זה להפך, ככה מבחינתי מערכת נכונה עובדת. יש פה מגוון של דעות, הן מתנגשות, לפעמים אתה מקבל את זאת, לפעמים אתה מקבל את זאת, וככה אני חושב מפרים אחד את השני, וככה מגיעים לתוצאות מעולות. מה שכמו שאמרתי, אני מפחד שיקרה, זה איזושהי קונספציה של, אנחנו נורא הצלחנו במה שעשינו פה בהתחלה עם קלופ, אז, וכאילו מה שנקרא לנו מי אתה, שהגעת מהולנד, אז בוא עכשיו אנחנו נגיד לך מה לעשות, אתה תהיה הזרוע הביצועית שלנו. אבל אנחנו הבוסים מנהלים שלך, ואין לך פה יותר מדי סיי ודברים כאלה. קצת מפחיד אותי, אני לא חושב שזה, כאילו, זה לא מה שאני צופה שיהיה העתיד, אני, כמו שאמרתי, הרבה מאוד, אני מאוד אופטימי ומאמין, אבל כשנבוא ונשפוט ונראה איך זה מתחיל לעבוד, זה משהו שתמיד יהיה ככה בראש לראות שזה לא הולך לו לכיוון הזה.
אגב, רגע, רותם אמר אופטימי זהיר, גיא, אתה אופטימי או פסימי? ולמה?
אז אני ממש חושש שהמנגנון הזה שאפס ג'יבונה, זה מנגנון שגם הביאה אותו מארצות הברית, שהספורטס דירקטור הוא בעצם קובע את המדיניות של הדבר הזה שנקרא אפס ג'י גרופ לכדורגל, והמאמן צריך באמת להשתלב בתוך הדבר הזה. עכשיו אני מוכן להודות שכשהיית הרבה יותר צעיר, עם פנטזיות על איך ניהול תקין עובד, זה היה נראה...
כשרצית להיות מאמן.
כשרצית, כן.
לא באטריק.
אז באמת היה נראה כל הדיבורי פילוסופיה ניהול האלה, שיש לך ספורטס דירקטור, שהוא ראש המנגנון, והוא קובע את האסטרטגיה של המועדון 15-20 שנה קדימה, ומביאים מאמן, והמאמן צריך להתאים את עצמו לתוך האסטרטגיה, ופה ושמה, מה שנקרא, זה הסיסמאות היפות של המנגנון הזה, אני חושב שזה לשם ה-FSG הולכת, ואני חושב שזה מה שהם מצפים מסלוט, שבעצם יתאים את עצמו לאדוורדס ולא ההפך. זה לדעתי כמו שהולך. זה לא בהכרח לא יעבוד. אבל אני חושב שזה מה ש-FSG הולכת. עם השנים, אני חושב שזה...
זה לא בהכרח לא יעבוד בכלל, אבל המקסימום של שיטה כזאת, זה מה שקלופ השיג.
זה תקרה גבוהה או נמוכה?
אה?
זה תקרה גבוהה או נמוכה?
אני אגיד את זה ככה, וזה חלק מכאילו הסיכום של קלופ. התארים שלו לבד, בלי כל מה שהיה מסביב, זה לא... לא היה מקבל את הגלורי, לא היה מקבל את הגלורי שזה קיבל.
מסכים.
עם אנקדוטה...
שלא בהכרח קיבל, כי אני חושב שקלופ קיבל הרבה יותר גלורי מאשר ליברפול. זאת אומרת, הרבה יותר קל לאנשים להעריך, כשמסתכלים על קלופ לבד, וישאלו את הקהל הרחב, שאוהב כדורגל, שעוקב אחרי כדורגל, וישאלו אותו, קלופ היה מאמן גדול או לא? יגידו לך כן. אבל אם תשאל אותם, קלופ בליברפול הצליח? יגידו לך לא בטוח. זאת אומרת, ההצמדה הזאת לא עובדת. כי אני חושב שהעילה של קלופ גדולה יותר. אבל מנגד אני אגיד לך, שמסתכלים על זה, משווים בכלל הצלחה להצלחה, ועוד פעם נהיה פה סטנדרט של סיטי. או בוא נלך אחורה ליונייטד. אם אתה לא עושה מה שסיטי עשו, או מה שיונייטד עשו, או מה שצ'לסי עשו באיזה 5 שנים, זה לא הצלחה. אבל ליברפול, 30 שנה לא הצליחה לקחת אליפות. הבריר היה הרבה יותר גדול מקבוצות כמו יונייטד או סיטי, שמצליחות או לא מצליחות לקחת אליפות בשנה כזאת או אחרת. או צ'לסי.
אני אגיד את זה אחרת.
ולהגיע לכל הגמרים האלה, בוא נעלה ליברפול, הבינונית הזאת של 2015, כשקלופ הגיע, בחמש שנים אחר מכן, לקחת את הדברים האלה, זה מטורף. זה מטורף.
זה גם...
זה לא נורמלי. אני כאילו, אנשים לוקחים את זה כמובן מאליו, זה משוגע.
קלופ הוא הצלחה מסחרת, כי מי שקובע אם זה הצלחה מסחרת, זה עודי ליברפול, ואני די בטוח שעודי ליברפול, בטח אלה שבליברפול, חושבים שהוא הצלחה מסחרת. ובין, כי בכל אופן צריך להסתכל גם על מה שקורה מסביב, כמו שאני אוהב להגיד, אליפות זה לא רק מה אתה עושה, אלא גם מה אחרות עושות, וכשאתה מסתכל על מה קורה כרגע בעולם הספורט, יש גם זה. אבל שנייה, אני רוצה לחזור
שנייה, חלק מה... הגדולה, או למה מה שקלופ עשה פה כזה מרשים, זה כי הוא הניח את הבסיס, כדי שהמאמן הבא יוכל מבחינת הישגים נטו לעשות יותר ממנו.
אני לא בטוח שזה נכון, אני חושב שכאילו הוא עשה את זה בסופו של דבר עם ליגת הקלופ הראשונה שלו, הוא לא עשה את זה עם הקבוצה השנייה שלו. אני חושב ש...
לא ברמת הקבוצה, ברמת, שוב, המועדון, ה-doubters to believers, ממצב שלא לקחת אליפות ל-30 שנה, כן. למצב שאתה מוכזב פנה... מהעונה הנוכחית, שוב צ'מפיון, שוב זה, מבחינה תודעתית, לקחת את המועדון ממצב מרוסק, וסבבה, הוא לא הניח אולי את היסודות מבחינה אידיאלית לליברקלופ 2-0, או ספציפית לסלוט, ליבר סלוט, סבבה? זה לא שם. אבל מבחינת הקפיצה של המועדון, זה קפיצה ענקית, ואתה מצפה שימנפו אותה. זאת אומרת, קלופ כן. שם את זה במקום שהוא בר מינוף.
כן, עכשיו, אם אני אחזור לנקודה הראשונה שלי, אם אתה רוצה מנקודת הנחה, שזה מה שקורה בספורט האמריקאי בדרך כלל, זה שהספורט, הדירקטור, הג'נרל מנג'ר, הוא קובע את הסטרטגיה של מועדון גדול. מי שהיה אמור לעשות את העבודה הזאת, היה אמור להיות הצד של FSG. בפועל מי שעשה את זה בליברפול זה קלופ. ואני חושב שבסופו של דבר, וזה אולי קצת הנקודה שאני בא להגיד, שהיום באמת אני חושב הפוך לגמרי. אני חושב שהתפקיד של ספורטס דירקטור הוא שניים. אחד, שתהיה דמות מקצועית שמסוגלת לאמן, למנות או לפטר מאמן, ולא סתם גחמות של איזה בעלים שלא מבין בכדורגל. בחוף עם מישהו שיש לו נקודה, אבל מהרגע שזה קרה, מי שקובע את, את העולם המקצועי של הקבוצה, זה אך ורק המאמן. בטח מנג'ר כמו שהוא בתפקיד, כמו בטח מנג'ר כמו שזה קורה באנגליה.
כן. גם באתי להגיד.
והתפקיד של הספורטס דירקטור בסופו של דבר, זה כמו שקרה בליברפול. זה להמשיך להחזיק את כל מה שקשור בעצם לתחזיק מערכת, שזה לא משנה מי שאתה בא, מאמן נכנס ויוצא, הוא יוכל לממש את החזון שלו, הוא בעצם יוכל להיות ראש וראשון לחזון שלו. עכשיו זה נשמע מוזר, כי לכאורה...
לא, זה נשמע... רגע, שנייה, אני רוצה אבל לחדד לך את השאלה הזאת למקום שהוא מעניין. כי אני מקבל את מה שאתה אומר, אני מאוד מקבל את מה שאתה אומר, אבל אני שואל שאלה כזאת, איפה הדבר הזה נופל? כי אני לוקח שנייה את המערכת, בסדר, מייקל אדוורדס עשה מה שהוא עשה, יצא, הולך תכף לקנות איזה מועדון אחר ולבנות שם מערכת. נשארנו עם ריצ'רד יוז ונשארנו עם סלוט, נכון? שזה במינוע הזה. ואתה אומר לי עכשיו, מציב לי סיטואציה, שבא FSG באים ואומרים, מרק יוז הולך ריצ'רד. להיות זה שאחראי, סליחה, צודק, כל פעם נופל אחרה הזה. ריצ'רד יוז הולך להיות זה שאחראי על הדברים האלה, ולכאורה... אנס לוט הולך להיות הפאפט בקטע הזה. אבל אני שואל דבר כזה, איפה נוצר בסוף ההתנגשות והפער? הרי ריצ'רד יוז לא ירד לאמן את השחקנים, נכון? אנחנו מסכימים על זה? אנחנו מסכימים שהוא לא יקבע הרכבים, הוא לא יביא טקטיקות חדשות, הוא גם לא בא בכלל מהעולם הזה. זאת אומרת, זה לא הבעיה, זה גם לא בעלי משוגע שבא לעשות את זה. יפה. איפה הולך להיות המפגש הזה? זאת אומרת, באיזה מקום, בדומה כמו שאתה אומר לספורט אמריקאי, הולך להיות ההתנגשות בין שני הבעלי תפקידים?
על פניו הוא יכול להגיד, אני עכשיו הבאתי שחקנים, צריך להגיד עם הסגל הזה, נקודה. סתם בתור התחלה.
לא, האם זה התחלה או האם זה המהות? האם זאת הנקודה העיקרית וכמה זה באמת משמעותי הדבר הזה?
שוב, כיוון שהוא לא נמצא במה שנקרא במגרש, והוא לא זה, הוא יכול להגיד לו, ואני שמעתי בזמנו לפני 10 שנים, ולפני 10 שנים זה היה עובד עליי, אנשים שהיו אומרים, ברצלונה תמיד משחקת 4-3-3, ולכן יש ספורטינג דירקטור, שהוא מביא את השחקנים ששחקו 4-3-3, וכל פעם אנחנו נביא מאמן אחר ששחק את 4-3-3, בשיטה של ברצלונה, בלה בלה בלה, לא משנה.
ומהאקדמיה לבציע.
כן, ומהאקדמיה וזה. עכשיו שוב פעם, זה נשמע נורא יפה בתיאוריה, בעולם המעשה זה פשוט לא עובד. קודם כל, הכדורגל מתפתח. דבר שני, זה גם מיותר. כי לצורך העניין, אם עכשיו יבוא סלוט, הוא ימצא בליברפול, אגב, סגל כמו שאני טוען, מאוד מאוד מגוון, אבל הוא שיכול לשחק בכל שיטת משחק שכל מאמן רוצה, מצד אחד. מצד שני, בשוק העברות של היום, לא מתאים לך, תעשה את ההתאמה. תשחרר שני שחקנים, תביא שני שחקנים, נגמר הסיפור. דבר שלישי, בסופו של דבר, מאמן, אתה לא יכול לשלוט עליו שאין כאילו קופסאות, לא כאילו כמות, אתה יודע, זה נראה נשמע ש-433 הזה ו-433 הזה זה אותו דבר, אבל זה לא נכון, רק על פפ וקלופ עשינו הרבה דיבורים, כמה הם דומים, כמה הם שונים, כמה הם השתנו במהלך החיים, איך קלופ נהיה יותר פפ, איך פפ נהיה יותר קלופ וכל מיני דברים כאלה, ומרימו אחד את השני. וביאלסה לכאורה הוא המורה של פאפ, אבל פאפ זה לא ביאלסה בכלל.
אבל אני שנייה אומר...
שנייה, ואז, okay. מה שאומר, ואז מה שקורה בסופו של דבר, בא מאמן, והוא צריך לשחק בטקטיקה מסוימת, והוא צריך לשחק במאמן מסוים, והוא לא יכול לשחק בטקטיקה של מייקל אדוארדס. זה לא יקרה.
אבל רגע, אבל מורחו, שנייה, מה שמורחו בא ואומר...
תן להסביר את זה, תן להסביר את זה, שנייה. אני בא ואומר, אני חושב שדווקא באת ואמרת יפה.
תודה.
החיים הרבה יותר מורכבים ממה שזה נראה. זה לא 4-3-3, זה 4-3-3, ושחקנים... לא, יש הרבה יותר מזה. בארנסלוט, אני אגיד את זה קצת אחרת, ואני שנייה אפרט מהמקום שאתם פחות אולי מתחברים. כל הפרשנים ויוצרי התוכן שבאים לדבר כדורגל ולדבר ליברפול וזה, ובדקו על ארנסלוט ומייצרים את התוכן, באים ואומרים כמה דברים פשוטים. ארנסלוט עושה הרבה דברים שמאוד דומים לעקרונות הכדורגל והפילוסופיה של ליברפול. לא הטקטיקה. אנחנו לא מדברים פה על מערכים, אנחנו מדברים פה על עקרונות. הביאו מאמן שידוע בהולנד, גם באלקמר, וגם עכשיו
פיינורד.
פיינורד, תודה. בתור אחד, שאחד משחק מאוד מסודר, משחק מאוד ישיר, מאמין בלחץ, יודע לעבוד עם שחקנים צעירים ולפתח אותם, ויודע גם לעבוד עם לואו בג'ט. ויותר מזה, במערכות שם בהולנד, הביאו לו שחקנים, אמרו לו, זה מה יש, ותתמודד, והוא התמודד, ומנגד, גם בעונה האחרונה, בקיץ האחרון, ליטרל השאירו לו 4 שחקנים מתוך 11 כן. מהרכב, מכרו שם איזה 7 שחקנים, הביאו לו חדשים, והוא התמודד יפה. זאת אומרת, מאוד, ואז באים ואומרים, מתאים מאוד למערכת, שנייה, הוא מתאים לערכים, יותר מזה, יודע, מתאים לתקשורת, להתמודד עם התקשורת, ויודע גם, וגם מתאים לאופי של העיר, וכל הדברים שהם סופר חשובים, ולפעמים יותר מאיזה שחקן אתה מביא.
אז אני רק אשליטה.
האם יש לך שר על הראש או לא? רגע. עכשיו, אני אומר, וואלה, הדבר הזה ביחד יכול להסתדר. דרך אגב, גם הסתדר לפני זה. ארנסלוט ואומר, תקשיב, זאת הפילוסופיה שלי. זאת הטקטיקה שלי. אני הולך גם לעשות התאמות טקטיות תוך כדי עונה, וזה גם משהו שהוא עושה בניגוד לקלופ. אני צריך סגנון כזה של שחקנים. בוא תייצר לי שחקן קונספטואלי, פר עמדה, פר מה שאני מחפש. אבל בא ריצ'רד יוז ואומר לו, תקשיב, אני לא אוהב לך בול את השחקן שאתה רוצה. אבל אני אתאים לך שחקן לפרופיל שאתה רוצה. ואני אדאג לך להביא לך את הפול הזה של השחקנים, ואנחנו נוציא מזה את המקסימום, ואתה תתאים לדבר הזה, כי אני לשלם על דרווין נוניז, לא משלם עוד פעם 80 מיליון פאונד, והולך לטרלול הזה, ואני לא מביא את ההוא ב-100 מיליון, ואתה יודע מה? אפרופו אדוארדס, ויש הרבה דיברו לאחרונה, וואלה, את השחקן הזה, אני לא מוכן לחדש לו חוזה לשלוש שנים.
סבבה, שנייה.
אבל, אנחנו נציב מטרות, אנחנו נעמוד ביעדים, אנחנו ניתן פתרונות בהתאם, זה לא איזה ללה-לנד כמו פעם שהמאמן עושה הכל, אבל כמו שרותם אמר, אני הולך להיות האנייבלר שלך למה שאתה מחפש.
כן.
לנו יש ויז'ן, לך יש דרך פעולה, ואנחנו נתאים לך את הכלים.
השאלה מה הוויז'ן הזה? מבחינת מייקל אדוארד, מה הוויז'ן שלו? שקבוצת יום מצליחה. זאת אומרת, מה, הוא חייב של ליברפול תשחק משחק לחץ, הוא חייב של ליברפול תשחק משחק התקפי, הוא חייב של ליברפול תשחק משחק מסודר. מה זה משנה לו בתור...
שנייה. אז יש לזה אבל משמעות.
שנייה. עכשיו, ולכן אני אומר, אם אתה באמת רוצה להיות אנייבלר, אני חושב שתפקיד של ספורט דירקטור צריך להיות למנות ולפטר את המנג'ר, וכמו שאמרנו, לייצר לו מערכת, גם אקדמיה, וגם מערכת סקאוטינג, וכל מה שמאמן לא קשור לטקטיקה ולאימונים בפועל וזה, ולארגן לו שיהיה לו מגרש אימונים כאן נדרש, וכו וכו, ולא יודע מה עוד רוצים לנקות את המאמן שיתרכז רק בטקטיקה ולאמן שחקנים ולהוביל את השחקנים, זה מה שהוא צריך לעשות. Having said that, אני רוצה להגיד שני דברים. קודם כל, באמת בשורה התחתונה, הרבה פעמים תקשורת ומה שנקרא, יכולת של אנשים לעבוד אחד עם השני, הרבה יותר חשובה מכל פילוסופיות, אסטרטגיות ותיאוריות שונות ומשונות. זאת אומרת, כל עוד מייקל אדוארדס וסלוט יצליחו להגיע לעמק השווה ולהסכים על דברים, אז זה באמת לא משנה. זה אחד. דבר שני, שוב פעם, כשבאים ואומרים שמביאים את סלוט בגלל שהוא יודע לאמן שחקנים בלואו בדג'ט, והוא יודע לאמן שחקנים בסביבה שפתאום מחליפים לו את כל השחקנים, זה פתאום נשמע כמו הסברים למה סלוט מתאים ל-FSG, ולמה בעצם אני חושד שהמבנה הזה נועד ל-FSG. כאילו פתאום מה שמעניין אותם פה זה להיות, מסוגלים למקסם רווחים, למקסם...
אבל זה גם קלופ היה.
שנייה,
קלופ... אחת הסיבות שקלופ הגיע לניברפול. זה מאמן שיודע להתמודד מול מפלצת כמו ביירן מינכן.
אני חושב ש...
עם תקציב לא כמו שביירן מינכן, עם זה שביירן מינכן שותה לו את השחקנים, עם זה עם החיבור לקהל, עם המנטליות, עם האטיטוד, עם הלחץ, ושם זה היה כאילו... וואו, איזה יופי.
דרך אגב, זה לא רק במקום של למקסם את הכסף, זה מקום של להתמודד עם המציאות, שאתה אומר, אתה לא סיטי, ואתה לא צ'לסי שמוצאים את המיליארד, אתה יודע מה, גם ארסנל ויונייטד מוצאים הרבה יותר ממך, ואני לא אשכח, ואני אספר לך את זה עוד פעם דרך אגב.
על ארסנל זה לא נכון.
אתה יודע מה ההבדל בין...
רגע.
שנייה, תן לי להקוץ אותו.
לא, אתם לא עושים שנייה, זה לא תפקידכם. אני אזכיר לך את זה, גיא, עוד אלף פעם, על הפעם ההיא בבינתחומי. לפני אחד הפרקים, שעמדנו בדשא מחוץ לבינה לתקשורת איפה שהיינו מקליטים, ואמרת לי, תקשיב, ליברפול בחיים לא יכולה להתמודד עם הכסף של סיטי.
נכון.
בדיעבד, היא אכן הצליחה הרבה יותר מליברפול בתקופה הזאת. מנגד, ליברפול אכן הצליחה להתמודד עם הכסף של סיטי. כל העונות האלה של ה-97 וה-98, והלקחת האליפות והכימטים, עשו את זה, בלפחות חצי מהכסף, לכאורה לא יודעים מה משלמים שם מאחורה.
אני אסביר.
אז הפערים יכולים להצטמצם.
אני מסכים איתך, אני אסביר. אני לא טוען שליברפול עכשיו תהיה קבוצה יותר עשירה מאבו דאבי. זה לא יקרה. זה לא יקרה. בסדר? אני פשוט חושב שכשבאים ומסתכלים ואומרים שאלה הסיבות המרכזיות שבחרו בסלוט, או שתיים הסיבות המרכזיות, מעלה לי את החשד, שמה שנקרא, המנגנון החדש שנבנה הוא מנגנון FSG oriented ופחות manager oriented. ואני שוב חוזר על זה. אני חושב ש...
אתה יודע מה ההבדל מהמינות של קלופ והמינות של סלוט?
שמה שניסיתי להגיד אחרי כל הסיפורים על תיאוריות ופילוסופיות ניהול ובכדורגל וזה, זה פשוט בסופו של דבר לדעתי, שני הדברים שצריכים... שני הדברים שצריכים להיות בראש סדר העדיפויות
במינוי... כמו שלייפציג רצו אותנו עם קייטה וסובו וקונאטה.
שני דברים שצריכים לעמוד בראש סדר העדיפויות במינוי של מנג'ר למועדון, זה שני דברים. אחד, ואני חושב שקלופ זה הדוגמה הכי בולטת לזה, זה התאמה ערכית בין קלופ למועדון. וכולם יודעים מה זה, מה ה-DNA של ליברפול, מי קובע את ה-DNA של ליברפול, ואיך, ואיזה דמויות מייצרים אתם, ואיזה דמויות לא מייצרים אתם. אגב, לדעתי, אחת הסיבות שמוריניו בזמנו לא מונה, מעבר לזה שלצ'לסי היה הרבה יותר כסף, הם כנראה גנבו אותו, אלא זה העובדה שהוא לא מתאים ל-DNA של ליברפול, למרות שהוא כאילו פיגורה תקשורתית. יש עוד דברים שצריכים להיות שם. אני חושב שקלופ היה אחד כזה, זה אחד. ושתיים, כמה אתה בסופו של דבר מנג'ר טוב שמסוגל להצליח. האם סלוט הוא כזה? אני חושב שהעובדה שהוא אימן שני מועדונים, אחד שעונה וחצי והשני שתי עונות, לא נותן לנו מספיק זמן לדעת האם הוא מנג'ר טוב. על פניו, מה שהוא עשה באלקמר ובפיינור מאוד מאוד מרשים. האם הקפיצה לפרימייר ליג? אז אני לא יודע, אבל אני גם לא חושב שיש כרגע בפול המנג'רים הפנויים או הרלוונטיים שאפשר לקחת אותם, איזשהו פיגורה שאני אומר, וואי, זה בסה שהוא לא הגיע.
זה חד משמעית.
זה חד משמעית.
זה במרכז. אני חושב שאחד הסיפורים כרגע, זה שבאמת אין לך מישהו שאתה אומר, הוא נור בריינר. דיברנו נכון? על זה גם לפני חודשיים.
קלופ היה נור בריינר
שלו. ידענו שקלופ עוזב. וכשקלופ, כשעד את הדיבור על קלופ, מההתחלה, מהשנייה הראשונה, הסתכלת ואמרת, בום, זה מה שאני רוצה. לא היה כמעט אוהד ליברפול שאמר, אני לא רוצה עוד, דרך אגב, מסיבות שונות. האווירה שלו, הכדורגל שלו, ההצלחה שלו עם דורטמונד, ביחס למה שהוא עשה, הניסיון בכדורגל, באמת הרבה דברים. אין לך מנג'ר כזה כרגע בשוק, דרך אגב, חלק מהעניין אני חושב, ועוד פעם, איך שאני מרגיש את זה מהצד, שאם היה כזה, היו הולכים. בהינתן ואין כזה, הפלן בי, זה לקחת מישהו שאתה יודע שבסיטואציה הקרובה אתה יכול למקסם. דרך אגב, לא סתם לקחו מישהו צעיר, הרי לא הביאו מישהו עם יותר ניסיון, שיודעים שאפשר לסמוך עליו, להעביר את השנתיים ולהתקדם. הביאו מישהו צעיר, שבא באמת עם פילוסופיה, שבא עם גישה רענן, שאומרים, בדיוק כמו עם שחקנים, דרך אגב, זה הכי FSG בעולם, בוא נביא אותו צעיר, עם פוטנציאל, מקסימום ילך, אבל יש מצב שהוא גם יצליח ויתפתח ונרוויח מהדבר הזה, ויכול להיות שיתפנו בהמשך והכל ישתנה, אבל יש עם מה לעבוד. עוד פעם, כמה אנחנו אופטימיים פסי, אנחנו באמת, רואה אתה אמר זה עוד לפני, לא יכולים לדעת כלום.
נכון.
באמת, הנבואה ניתנה לשוטים או לרחמי וברבירו, כאילו, או לנבי קייטה. אי אפשר באמת לדעת. אפשר לקוות לטוב, ואני רוצה שכולנו נקווה לטוב, ושזה יוציא את המקסימום וכמה שאפשר, ואפילו, אתה יודע מה, לפני זה, שנהנה מהכדורגל של ליברפול. נכון. כי לא תמיד נהנים מהכדורגל. הכי חשוב זה לא מהכדורגל, נכון. להיות מול הטלוויזיה, דרך אגב, אני אתן שנייה דוגמה שהיא קצת אולי קונטרוורשל וזה, אבל טוטנהאם העונה הביאה מאמן חדש, שמאוד שונה מהמאמנים שהייתה מביאה לפני זה, וזה שהביאו את מוריניו. והעונה שלהם לא יותר טובה בכך מהעונה הקודמת, לא באופן משמעותי. אבל, ויגידו עכשיו עודי טוטנהאם, התבחיינו על כמה שהקבוצה חזרה להיות לוזרית וכלום לא שווה. באמת של החיים, ברוב העונה, הייתה להם תקווה וענה מהכדורגל כמו שלא הייתה להם נצח. והבניית סגל השנה הייתה נהדרת, ויש שם מלא שחקנים צעירים חדשים. אני באמת מאחל להמון מועדונים וקבוצות ואוהדים את התחושה הזאת. ובא לי את האנרגיות הרעננות והכיפיות האלה בעונה הבאה. שגם אם יש מאמן ועברנו ועזבנו את זה, אחלה. יאללה, נקסט, קלופ הלך, בוא נהנה ממה שיש. גם אם לא יהיו פה איזה הצלחות מטורפות או בכלל, בוא לפחות נהנה מהכדורגל. תנו לנו טופ פור, תנו לנו צ'אמפיונס, תנו לנו כיף. במקסימום מגיע אחרי זה מאמן אחר, לא קרה כלום. לא עונה הראשונה שלנו בתור עדי ליברפול. רותם, שעמם לך?
לא יודע אם אני רלוונטי עוד לדיון פה.
השעות כבר קשות, השעות קשות. יש לך משהו נוסף להוסיף? לא רק לדיון הזה?
קודם כל, מה שהשתנה מבחינת גיא, בין ההבאה של קלופ, שהתאים בדיוק לתוך התבנית הזאת, לבין סלוט, זה הסופר ליג. וזאת הסיבה שבגללה אתה מדבר כל כך שונה על המינוי הזה, מאשר על המינוי של קלופ, כי איבדת כל אמון שלך ב-FSG. כן. שעכשיו פתאום מינוי של מאמן בפרופיל הזה, של... ממקסם את התקציב ונלחם מול קבוצות גדולות ומפרקים לו את הקבוצה וזה וזה וזה, זה מתיישב על המקום הזה.
אני יכול להגיד לך של קלופ פינטזתי 3 שנים לפני שהוא הגיע לליברפול.
אבל הרבה בגלל הדברים, סבבה.
בגלל הכדורגל שלו, בגלל האישיות שלו, באמת.
אבל זה גם דברים שנאמרים על סלוט.
אני רוצה להגיד לך שמה ש...
אבל זה דברים שנאמרים על סלוט.
אני לא מכיר את סלוט.
סבבה, אתה לא מכיר אותו.
לא, וזה הבדל, כי אני לא מכיר את סלוט. את קלופ אני זוכר, צועק על השופט.
אתה מדבר פה על משהו אחר לגמרי. אני לא מדבר על... האם אתה נרגש מסלוט כמו שהיית נרגש מקלופ? ברור שלא. ברור שאין שם התאמה. אבל כשהצגת את זה ביחד עם FSG, זה היה כל כך, הנה, זה הולך להיות מאמן של FSG, כי הוא מתאים בדיוק לתפקיד, ופתאום הדברים,
אז אני אדייק עוד פעם.
פתאום הדברים החיוביים הפכו לדברים שליליים.
לא, 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 אז אני אדייק.
כי זה התלבש על המקום של קלופ.
אז אני אדייק עוד פעם. מאמן טוב שיודע להתמודד עם לואו בג'ה וזה שמחליפים לו את כל השחקנים, מן הסתם זו תכונה נהדרת למנג'ר. ההערה שלי לגבי שני הדברים האלה כלכאורה משהו לא טוב, נובע מהניסיון שלי להבין איזה מערכת FSG הולכת לבנות לליברפול. האם הולכת לבנות מערכת שכמו שקראת לה, enabler, למנג'ר התורן?
אז אין פה קשר לסלוט, יש פה קשר לאובדן האמון שלך במטרות של FSG, בדיוק.
אני חושב
ש-FSG... זה הבוטום ליין.
לא, 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 לא בהכרח המטרות, כמו איך היא מנסה להשיג את המטרות האלה, ספציפית בדיון הזה.
אבל זה האופן שבו היא מנסה להשיג את המטרות, זה האופן שבו אתה הטפת לטובתו.
אני עדיין מטיף לזה.
לפני, בדיוק, אבל עכשיו בגלל שזה ספציפית FSG,
לא, לא, לא.
עם האג'נדה הזאת, זה פתאום...
בגלל שאני, שוב, אני בשביל זה אמרתי שעברתי שינוי בתפיסה בכמה, ב-10-15 השנים האחרונות, באיך לנהל קבוצת כדורגל, שבראשונה אמרה שספורט זרק זה באמת התפקיד הכי חשוב, והיום אני חושב הפוך לגמרי. והסימנים...
שנייה, אני אגיד על זה משהו זה. אי אפשר לפטר בן אדם, בלי להיות זה, שגם בסופו של דבר מתווה את הדרך. כי אם אתה... יש לך את הסמכות לפטר בן אדם, ואין לך אג'נדה ודרך שבה אתה מאמין, אתה מסיים לא כמו אדוארדס, אלא כמו וודוורד של יונייטד. זה בדיוק הבן אדם עם הכוח לפטר ולמנות אנשים, אבל בלי שיש לו אג'נדה ודרך. כי אתה שופט אך ורק לפי התוצאות, ולא מנסה לבנות משהו. וכשאתה פועל ככה,
כן.
ואין לך דרך להגיד, האם הבן אדם שהבאתי עובד לפי משהו שאני מאמין בו, ויש שם איזושהי דרך שנבנית, ותהליך שנבנה, ותהליך שאני מאמין בו, אז גם אם יש לך את הכוח לפטר ולמנות, אין לך את הלגיטימציה.
אתה צודק. השאלה היא פשוט איפה האג'נדה הזאת היא נגמרת. ואני שוב אומר, אם האג'נדה היא של ליברפול תמיד תשחק, משחק לחץ, תמיד תשחק, משחק התקפי, תמיד תשחק, 4-3-3.
זה לא ילד לשם.
שנייה.
המקום שבו יכול להיות מיקרו-מנג'מנט, אולי, ממקום של אדוארדס או יוז, או דברים כאלה.
ואני בונה למנג'ר את הסגל, ואנחנו רואים את זה אצל המון ספורט דירקטורים בכדורגל, ושוב אני אומר, זאת התפיסה של ג'נרל מנג'ר בספורט האמריקאי. אני חושש שזה מה שהם מנסים להביא. האם אני רוצה שלספורט דירקטור שלי לא תהיה אג'נדה בכלל? לא. האם אני חושב שהגבול, שהמנעד צריך להיות הרבה יותר לכיוון המנג'ר ממה שקורה בעולם הג'נרל מנג'ר בארצות הברית? כן.
אבל אין לך פה ג'נרל, וזה מה שמוכו ניסה להגיד קודם, אין לך פה ג'נרל מנג'רס כאלה שעורדים לכזו רזולוציה.
דרך אגב, גם בספורט האמריקאי זה שונה.
השאלה אם הם...
השאלה... כי לדוגמה ב-NBA... סבבה? קודם כל, ב-NBA לדוגמה זה לא כמו בפוטבול ולא כמו בבייסבול. אבל ב-NBA זה דוגמה דרך אגב קיצונית לסיפור אחר. ששם המאמן לא פקטור בגלל הג'נרל מנג'ר. כאילו המאמן לא פקטור בגלל הג'נרל מנג'ר, אלא בגלל השחקנים.
נכון.
כי שם השחקנים הם לא רק הסופרסטארים, הם בעלי הכוח. ואתה רואה עכשיו בכמה וכמה קבוצות, הסיפור של מילווקי השנה, לא ניכנס לכדורסל. אבל יש את הדברים האלה. דרך אגב, גם בכדורגל זה קורה, וראינו את זה עם מסי ורונלדו, בסדר?
נכון.
שאחד הדברים הכי חשובים, ושמכניסים לפרופורציה, ואני מבחינתי, אני אגיד את זה ככה שנייה, מהזווית שלי כאוהד ליברפול וכאריאל, שזה הדבר הכי משמעותי עבורי, זה שאני אמשיך, ובמיוחד בשנה הזאת, שאני אוכל להתחבר למועדון הזה לאורך זמן, בסדר? הצלחות לא הצלחות, אנשים נשארים מועדים לאורך שנים ועשרות שנים, הנה גיא כמוך. מבחינתי, המנהל המקצועי, לא משנה מתי, בליברפול, במועדון, לאורך שנים, זה תפקידו, להיות אינבלר לא למאמן, כמו בכלל למהות של המועדון, כן. ברמת הכדורגל. כן. ואתה אומר, כן, 4-3, לא 4-3, כדורגל, כן, אני רוצה... שהג'נרל מנג'ר, שהמנהל המקצועי, הספורט דירקטור בליברפול, תפקידו יהיה לוודא שבכל שנה, בכל עונה, בכל משחק, ליברפול זה קודם כל כדורגל כיפי, זה כדורגל שנלחמים על הכדור, זה כן כדורגל של לחץ, זה לא כדורגל של בונקר, זה כדורגל שמרים את הקהל באנפילד, זה שחקנים שמרים את הקהל באנפילד, זה אנשים, שחקנים שהם כמו בלוקרום של היום, שלא שולחים על המאמן שלהם, you boldy fuck it, וכל אחר הזה, וששומרים אחד על השני, ואתה לא שומע את כל הבולשיט מסביב, וכשקורה דבר כמו דרווין, ייצאו 1,000 פעם להגנה שלו. זה המהות של המועדון, זה בא מתוך העיר, בא מתוך הכדורגל, מתוך ההיסטוריה, זה השורשים, זה מה ששומר. ומאמן יבוא, מאמן ילך, ומאמן ישפט על פי הצלחות שלו, ומאמן יכול להיות פריק ויכול להיות מדהים. בסוף זאת התוואה של הדרך, וזה מבחינתי הכי קריטי, מבחינתי גם כשארנה סלוט מגיע, כדורגל או כדורגל. זה הדברים קודם כל שהם הכי חשובים. והוא כן, הוא צריך להתאים את עצמו. ואם הוא לא מתאים, הוא גם יכול לבחור לו להגיע לליברפול, ולא לעשות את הקפיצת מדרגה הזאת, כי הוא לא חייב.
נכון.
כי עם כל הכבוד, המועדון יותר גדול מכל שחקן וכל מאמן, וכל עוד דואגים שהדבר הזה יקרה, ואני מאוד שמח שזה גם מה שיוצא החוצה. שמחפשים מאמן שהוא כזה, בסגנון הזה, והמהות, ואחד שיוכל לדבר בשם העיר, לטובת העיר, לטובת האוהדים, בשם הערכים של המועדון, ולא עוד אחד חרטה ברטה, וברגע שבא מישהו כמו המורים, שמאוד שמחתי שהיה את הדיבור עליו, אבל יש חצי פיפס, התנהגות כזאת תוכל שאנחנו לא באמת יודעים מה קרה שם אחורי הקלעים,
נכון.
לא הולכים לדבר הזה.
נכון, אבל
זה
לא
מתאים למועדון.
אבל זה כמו שאמרתי, התאמה ערכית, ויכול להיות להצליח.
וזה מה שהוא הולך להביא, ועוד פעם, אם כמו עם סלח, יגידו לו, תקשיב, לא מעניין אותי יוליאן ברנד שלך, אתה מביא את סלח, אז יביאו את סלח, ואנחנו נהיה מבסוטים מהדבר הזה. כי מאמן מסתכל טווח קצר, ומועדון מסתכל טווח ארוך, וזה בסוף מה שחשוב. לא רוצה להתרסק כמו מועדונים אחרים, כמו צ'לסי, שהגיע עכשיו למקום 10, קושם גרדים את השמונה, עם כל הכבוד. וזהו, משהו אחרון לסיום?
כן, אחרון על סלוט, אבל לא על סלוט. אני לא זוכר אם זה אתה אמרת, שאנחנו צריכים להתחיל לדבר על המאמן הבא של ליברפול, ולא על המחליף של קלופ.
נכון.
האמירה הזאת מאוד 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 רלוונטית ומאוד מאוד...
אנחנו צריכים להמשיך ולפמפם את זה, כי זה כאילו, זה לא דברים שעוברים. זה כמו המחליף של ג'רארד. לא, אתה לא צריך להביא את המחליף לג'רארד. אתה צריך להביא את הקפטן הבא של ליברפול, את המנהיג הבא של ליברפול, הכוכב הבא של ליברפול. זה לא הסיפור. אין פה תקן של ג'רארד או קלופ.
בדיוק.
יש פה תפקיד שצריך לבצע.
ומהמקום הזה... אני, למרות שאני מקריב פה מן ה, נקרא לזה, מקצועיות שלי כפנליסט של הקפית, אני בתור אג'נדה החלטתי לא לעשות מחקר מי זה סלוט, מה השיטת משחק שלו, מה נקרא לזה, אני מאמין שלו כמאמן, איך הוא צפוי לשחק עם טרנט, האם הוא יהפוך אותו לקשר או יהפוך אותו למגן, והאם נוניאז הולך להישאר חלוץ או שהוא הולך לעבור לכנף, וכל מיני דברים כאלה. אני מקבל לגמרי שיש אנשים שזה נורא מעניין אותם. בשנים עברו, באופן כללי, זה מהדברים שאני מאוד מאוד אוהב לעשות ולדון עליהם, אבל אני חושב שלפחות למען עצמי ולמען... איך שאני הולך לחוות את...
גם למען ההגינות.
גם למען ההגינות. יהיה פה קול קצת שונה כפנליסט בעתיד לבוא. אבל גם אני באופן אישי רותם כאוהד ליברפול, וכאוהד ליברפול שהולך לראות את ליברפול, לראשונה זה הרבה 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 מאוד שנים, שלא תחת קלופ. אני רוצה לחוות אותו פרש דף חלק, בלי ציפיות לטוב ולרע. זאת אומרת, יש לי ציפיות, אני רוצה שכמו שאמרת, שהמאמן יבוא ויהיה אותנטי, ונקרא לזה אמוציונלי כמו קלופ, ושיביא את הפאשן, ושיחגוג, ושהכל יהיה, שדברים כאלה יהיו, מה שנקרא מוטיב וקו דומה לקלופ, אבל מבחינה נקרא לזה, כאילו, מבחינת הטקטיקה והרבה מאוד דברים כאלה, אני לא רוצה להיכנס לזה בכוונה, אני לא רוצה לחשוב ולנסות לנחש ולנתח איך בדיוק סלוט הולך להעמיד את ליברפול ומה בדיוק אנחנו הולכים לראות, אני רוצה לחוות את ליברפול של סלוט בצורה נקרא לזה נקייה ובתולית ובלי דעות קדומות ו... ציפיות של אין בהן באמת, אין להן באמת קשר למציאות, ואני מזמין אנשים להצטרף אליי לאג'נדה, יהיה פה מעניין מאוד, כמו שאמרתי, אני אופטימי.
יש צייה משותפת באג'נדה?
משחק פתיחה מאבדת בתוליו בתור מאמן ליברפול, כן.
אבל ברמה הפרקטית, אני באמת אומר, צפו לעונת אפילו שתיים של הסתגלות. גם,
אני לגמרי שם, אני כבר...
גם, לא ייקח, לו, גם ייקח לו זמן להבין איך הוא מתאים את עצמו לסגל, לא את הסגל אליו, לא, זה לא באמת משנה. זה אחד ושתיים, כמו שקרה לדזרבי העונה, ילמדו אותו. אני לא... כאילו, אופה, יכול להיות שהוא עילוי, ואז כאילו זה יתפוצץ אחרי עונה אחת.
יכול להיות שהוא גם...
יכול להיות שהוא סתם מנג'ר טוב.
הרבה פעמים אנחנו רואים, אגב, לא פתיחת עונה לא טובה וגרף השתפרות, אלא דווקא פתיחת עונה טובה, כי השחקנים עוד במיינדסט של נקרא זה המאמן הקודם, ואז מנסים לשנות אותם, ואנחנו רואים ירידה באמצע העונה, ותחילת התרוממות לקראת סופה.
לא, זה... יכול להיות שגם, אגב, זה גם יכול להיות במקום אחר, יכול להיות שדווקא קנט בפריס, זה נצליח להביא דברים, ואז הוא יפתיע את הליגה, ופה ושם, שם יש המון המון, כן, יש המון המון,
כמו שאמרתי,
יש המון המון דינמיקות.
אני חושב שגם העונה הראשונה לא תהיה מייצגת שום דבר.
אבל אם נחבר את זה לנאום הראשון שלי בפרק הזה, קבוצה בצלם של מאמן, לוקח זמן לבנות. יש לו התחלה הרבה יותר טובה ממה שהיה לקלופ ב-2016. אבל יש עוד, זה לא יהיה על העונה הראשונה טריבל.
לא, בטוח לא, וכנראה שגם רחוק מזה, אבל עוד פעם אני באמת
אומר. אולי כן.
יאללה, אולי כן.
רחמי, מה אתה עושה פה בפרק?
ממש.
כבר רואה אותו, שואלים אותו, בוא עוד 4 שנים נזכה בטריבל.
אבל דרך אגב, זה היופי. הנה רותם, בעונות ברנדן רוג'רס, שידעת שאין לך שום סיכוי, ואולסון, כל עונה התחילה, בעונה לוקחים אליפות. אז כאילו, ככה אנחנו באים, כאילו מבחינתי...
יאללה, תביאו אותו, כן? בוא נראה מה יהיה.
לגמרי,
בוא נראה.
בוא נהנה מהכדורגל, הכל טוב.
Show me what you got.
תודה לאל שאני לא אוהד של קבוצות דוחות אחרות, שכל מהותי זה שחייבים לקחת אליפות העונה, אחרת כל החיים האלה לא שווים שום דבר. אני מאוד שמח בחלקי, אין ספק. משהו אחרון?
מי לפטר זה הופך למנות?
למנות!
We're gonna win the Premier League, you know.
טוב, אז כאמור דיברנו שיש עוד כמה פרקים שאנחנו מתכננים ככה לסיום העונה, סיכומים כאלה ודיונים כאלה ואחרים, ועניינים מעניינים.
ומילות פרידה.
וחשובים, ומילות פרידה, ובאמת יש הרבה דברים. אנחנו עוד חיים, אנחנו עוד פה, אנחנו עוד איכשהו מקליטים, ועדיין לא הולכים לשום מקום. אז תודה רבה לכל מי שהיה איתנו עד הסוף. מעריכים מאוד, 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 מאוד.
מאוד.
מאוד. תודה רבה לרותם ולגיא.
תודה רבה, מוחו.
ועד הפעם הבאה, למנות.